אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי.
שהניצחון איתן.
כן, כנראה מהפך.
הדמוקרטיה הישראלית ניצחה.
כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון.
מי בעז חיסול הטרור?
הלימוד מקיצור יסוד הדמוקרטיה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים לעונה השלישית של מפלגת המחשבות. ההסקט שבו יחד עם דוקטור מיכה גודמן, אנחנו צוללים אל עומק הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. בשעה טובה, אחרי דרמות רבות, עליות ומורדות, הגענו לפרק 70, הפרק האחרון בעונת מקוטבים. העונה שלכל אורכה, עקבנו אחרי היצור הפוליטי החדש יחסית, שנקרא הדמוקרטיה הליברלית. אז כן, ניתחנו, פירקנו, הרכבנו מחדש, אבל על העיקר עוד לא דיברנו. מהו סוד הקסם של הדמוקרטיה הליברלית המערבית? למה היא ניצחה את כל שיטות המשטר המתחרות שלה, ואיך היא, פאר היצירה של המערב, מקיימת במלואו דווקא את הדאו הסיני העתיק? איך כל זה קשור לישראל? שאלה טובה. כי באופן מפתיע, ישראל מדגימה גם מה קורה כשמקיימים את הדאו, וגם מה קורה כשלא הולכים בדרך הנכונה, כלומר, בכיוון ההפוך. כך שישראל היא בעת ובעונה אחת, גם הצלחה מסחררת וגם כישלון מזהיר.
שלום אפרת.
שלום מיכה. אנחנו בפרק סיום העונה.
פרק 70.
אנחנו רוצים להתבונן אחורה בעצם על כל השיחה שהייתה לנו לאורך העונה הזאת. ובעצם הפרויקט שניסינו לעשות זה לפרק לגורמים את הדמוקרטיה הליברלית ולראות ממה היא מורכבת ומה הולך שם מתחת. נכון? ובעצם אנחנו גילינו שיש סוג של טרייד-אוף. בדמוקרטיה ליברלית, הממשלה מפעילה פחות כוח, והאזרחים מקבלים יותר חופש.
זה עסקת החליפין. כוח תמורת חופש. לממשלה מפעילה פחות כוח על האזרחים שלה, כי היא ליברלית. כי היא מגבילה את הכוח שלה. כי יש רשויות שלטון עצמאיות, כמו בית המשפט, שהתפקיד שלה זה להגביל את הממשלה, אבל הטרייד-אף, עסקת החליפין, כמו שאת אומרת, זה הממשלה מפעילה פחות כוח, ולאזרחים יש יותר חופש, וזה כביכול העסקה, כוח תמורת חופש. פחות כוח לממשלה, יותר חופש לאזרחים.
אבל בתיאור הזה, יש בעיה כי יש פה איזשהו פיתוי.
כן.
יש פיתוי לממשלה להגיד, עם פחות כוח, האזרחים מקבלים יותר חופש, אבל אם אני אפעיל יותר כוח, אז אולי לאזרחים יהיה קצת פחות חופש, אבל תהיה יותר עוצמה למדינה.
למדינה, כן.
כן, כי אם מפעילים יותר כוח, אז אפשר לקדם תהליכים שיתנו יותר עוצמה למדינה.
לסתול רכבות, לגייס לצבא, לבנות כלכלה, בלי לשאול את בגץ, בלי לשאול את
מה שהרבה פעמים מכנים משילות.
כן.
ככל שיש יותר משילות, לכאורה למדינה יהיה יותר עוצמה, אז יש פה פיתוי דווקא להגביר את הכוח, ובכך להגביר את העוצמה של המדינה, אולי במחיר קצת פחות חופש לאזרחים.
אז לכאורה מה שאנחנו אומרים נבוא עכשיו להגיד אפרת, זה אוקיי, זה עסקת החליפין, ותבחרו. מה אתם מעדיפים, חופש או עוצמה? וכל אחד יבחר, יש רק בעיה אחת. ההמשגה הזאת והדילמה הזאת, זאת המשגה כוזבת ודילמה כוזבת.
טוב, בתיאוריה, זה באמת נשמע טוב בתיאוריה, הבעיה היא שהמציאות לא תמיד נראית כמו התיאוריה.
אה, לא?
לא, לא תמיד.
יש תיאוריות שמשכנעות מאוד בתיאוריה, ואז במציאות זה לא עובד.
המציאות פחות משתכנעת מזה.
אז אני חושב שמה שאת מכוונת אותנו, שאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה מנקודת הבת מאוד רחבה, אנחנו רואים תופעה מאוד מעניינת. במאות השנים האחרונות, תופעה של התחזקות מאוד דרמטית של הציוויליזציה המערבית. עכשיו, התופעה הזו של עליית המערב, זה שהציוויליזציה המערבית נהייתה הציוויליזציה החזקה ביותר בהיסטוריה של האנושות, והחזקה ביותר בעולם, אחד המאפיינים של מדינות מערביות, זה שהן עם הזמן יהיו יותר ויותר דמוקרטיות וליברליות. העם הוא הריבון, ולאזרחים יש חירויות, זכויות, מוגנות, מפני הריבון, מפני הממשלה. עכשיו, זה עובדה. המערב מנצח, הוא הכי חזק, המערב מאוכלס מדמוקרטיות ליברליות, זאת אומרת, מדינות שהן דמוקרטיות ליברליות הן מדינות עוצמתיות, הכי עוצמתיות שיש.
כן, זאת אומרת, זה לא רק שהמערב מנצח, בוא נגיד מול משהו אחר, אלא שפשוט אובייקטיבית,
אובייקטיבית.
אלה מדינות מאוד מאוד חזקות, בכל קנה מידה,
זה הכלכלות שלהם, החזקות. הצבא שלהם. לא רק גם כוח, מה שנקרא כוח קשה, אלא soft power, כוח רך, הוליווד, כן, זה...
לטוב ולרע, כן.
זה מה שאני, התרבות הזאת הולכת וכאילו ונפוצה בכל העולם. חברות אמריקה, הייתה בחברות שם בכל העולם. התרבות האירופאית, תרבות שמנסים לחכות אותה ולהידמות לה בכל העולם. ואת אומרת, בכל, כמעט בכל קנה מידה, צבאי, כלכלי, תרבותי, דמוקרטיות, ליברליות, הן מדינות עם עוצמה, עם סוגים רבים ומגוונים של עוצמה. ויותר מזה, מדינות שהן לא דמוקרטיות ולא ליברליות, נוטות הרבה פעמים חברות עניות, מנוונות ונכשלות. לא תמיד, זאת הגזמה. יש את סין שתאתגר את כל התזה שאנחנו נגיד בה.
נכון, נכון, בסדר, תחזיקו מעמד, אנחנו נתייחס לסין גם.
אבל יוצא כאן שהנה לפי התיאוריה, דמוקרטיה ליברלית יש פחות כוח ויותר חופש, זה היה בתיאוריה, בפועל דמוקרטיה ליברליות לא רק שיש שם יותר חופש, יש שם לא יותר עוצמה, אלא הרבה יותר עוצמה. משום מה, חברות חופשיות הן חברות חזקות, עוצמתיות. ואז צריך לשאול, וזאת היא השאלה המארגנת של הפרק האחרון, איך זה יכול להיות שדווקא חברות ומדינות שבין הממשלה מפעילה פחות כוח, אלו החברות שיש להן הכי הרבה כוח.
אוקיי, אז בואו נצא למסע הזה.
אז אני חושב שהצעד הראשון בנסות לפענח את החידה הזאת, אולי דרך טובה לחשוב על זה, זו שאלה ששאל תומאס מלטוס לקראת סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. תומאס מלטוס שואל את השאלה הבאה, שאלה מאוד מפורסמת. גידול דמוגרפי, זאת אומרת, הגידול, קצב הגידול של האוכלוסייה הוא טוען שהיא אקספוננציאלי. קצב הגידול של האוכלוסייה הוא תמיד מאוד מאוד מהיר. לעומת זאת, קצב הגידול של המשאבים, כמו מזון, הוא לא אמר את זה, אבל גם אנרגיה, קצב גידול במשאבים שיכולים לתמוך באוכלוסייה, הוא קצב גידול הרבה יותר איטי. יוצא שיש אסימטריה.
אם בכלל יש גידול, אולי יש דווקא דעיכה במשאבים.
אז אם המשאבים לא גדלים באותו קצב שהאוכלוסייה גדלה, אם יש אסימטריה ביניהם,
אנחנו הולכים למשבר.
אז האסימטריה הזאת אומר שלא יהיה מספיק מזון להאכיל את העולם. ולא יהיה מספיק אנרגיה בשביל לאפשר את קיומה של ציביליזציה. כי אוכלוסייה גדלה, בולעת את כל המשאבים ולא יישאר מספיק. אז אומר תומאס מלטוס, זה חוקי ההיסטוריה, וחוקי ההיסטוריה מתנהלים כך. כשנוצר פער בין קצב גידול אוכלוסייה לקצב גידול המשאבים שתומכים באותה אוכלוסייה, כשנוצר פער, הפער נסגר. איך הוא נסגר? על ידי שלושת המכות הבאות, אומר מלטוס. מכה אחת, מלחמות. בני אדם, באופן מחזורי, באופן מעגלי, לפני כמה, מדי כמה עשרות שנים,
נוטים להרוג אחד את השני.
יוצאים לפרויקט שמטרתו להרוג אחד את השני.
להשמיד חלק מהאנושות.
ובככה, לסגור את הפער שבין הגידול של האוכלוסייה לגידול של המשאבים שתומכים בה. המכה הנוספת זה מגפות. גם כשמסתכלים על ההיסטוריה ורואים את המחזריות, לא רק של מלחמות, אלא של מגפות, כן. אומר מלטוס, התפקיד של המגפות האלה זה לסגור את הפער שבין אוכלוסייה למשאבים.
ודיברו על זה הרבה בקורונה, על זה שעברו כ-100 שנה מאז המגפה הקודמת,
כאילו
השפעת
כן,
הספרדית. כאילו שזה מחזוריות כזאת של מגפות שחייבת להגיע.
ואם זה לא עובד, אז פשוט לא יהיה מספיק מזון להאכיל את האוכלוסייה, אז יהיה רעב, הרבה אנשים ימותו, ואז יהיה מספיק מזון להאכיל את האוכלוסייה, לא כי כמות המזון גדלה, אלא פשוט האוכלוסייה שצריך להאכיל קטנה. בסוף המאה ה-18, זה תומאס מלטוס, ותחשבי, תומאס מלטוס בעצם בא ואומר לכל נביאי הקדמה, כל אלה שאומרים שהמודרניות והתבונה והמדע יביאו לעוד
קץ
קדמה.
קץ ההיסטוריה.
לקץ ההיסטוריה, במובן המשיחי של המילה.
כן, כן, כן.
לעוד ועוד קדמה, הוא אומר, לא, ההיסטוריה היא לא לינארית, אין קדמה, העתיד הוא לא יותר טוב מהעבר, אלא הוא מעגלי. יש רגע של קדמה, יש יותר רווחה, מה שמאפשר גדילה בכמות האוכלוסייה, ואז נוצר פער בין האוכלוסייה למשאבים, ואז יגיעו מלחמות. מגפות ורעב והסגרו את הפער. טוען תומאס מלטוס, המודרניות לא תביא קדמה, היא תביא אסון. הקדמה הולכת לאכול את עצמה, להשמיד את עצמה. זה נבואת תומאס מלטוס.
אוקיי.
זה נשמע הגיוני, נכון? תודי שזה נשמע הגיוני?
נשמע הגיוני.
אז אם זה כוח הגיוני?
א', זה נשמע הגיוני, וב', יש לזה אחיזה במציאות. זאת אומרת, אנחנו רואים מלחמות גדולות מאוד שבהם נהרגים מיליונים, אנחנו טוען, רואים כן. רעב מאוד מאוד רחב וכיף.
יש לזה אחיזה במציאות, אבל אין לזה אחיזה במציאות.
אוקיי.
אכן יש רעב, אכן יש מגפות, ואכן יש מלחמות, אבל לא רק שלא סגרו את הפער בין קצב גידול האוכלוסייה לקצב גידול המשאבים, הנה העובדה, כשתומאס מלטוס כותב את זה, היו פחות ממיליארד אנשים בעולם. כעבור 220 ומשהו שנה, יש היום נדמה לי 8 מיליארד אנשים בעולם, נכון?
משהו כזה.
8 מיליארד אנשים בעולם. וכשהיה פחות מיליארד אנשים בעולם, הוא חזה שעוד גידול באוכלוסייה ולא יהיה מספיק מזון, האם יש 8 מיליארד אנשים בעולם ואפרת יש מספיק מזון להאכיל את כל העולם כמה פעמים? הבעיה אגב עם מזון דרך אגב היום, זה לא שאין מספיק מזון, אלא שאין סרקולציה סימטרית של המזון, יש פשוט הרבה בזבוז של מזון. אנרגיה, כאילו כל המשאבים הטבעיים מצליחים לתמוך באוכלוסייה שהיא פי 8 יותר גדולה מהאוכלוסייה שהייתה קיימת בתקופה שתומס מלטוס ניבא את נבואת החורבן, את הנבואה האפוקליפטית שלו.
אני רוצה רגע לשאול על מה שאמרת עכשיו, כי בתוך השיח האקולוגי, הסביבתי, האקלימי, יש שיחה מאוד מאוד ערה וחזקה על זה שמה שאמרת עכשיו הוא לא נכון. זאת אומרת שאין מספיק אוכל, עוד מעט ייגמר האוכל, עוד מעט תיגמר האנרגיה, ולכן יש שיחות על אנרגיה חלופית, ולכן יש מאמצים גדולים מזון. מאוד לפתח בשר מלאכותי, לפתח חלב מלאכותי, אפילו לגדל חיטה במעבדות, בגלל שיש בעיה של משאבים.
כל הטיעונים האקולוגיים האלה שאת אומרת עכשיו, אפרת, זה רנסנס של תומס מלטוס, זה לטיעונים מלטוסיאנים, שבאמת כדור הארץ הוא משאב אחד מוגבל, וציביליזציה מודרנית פשוט שואבת מכדור הארץ, וסוחטת ממנו מעל ומעבר למה שהוא יכול לספק, וכתוצאה מכך הולך להיות פער בין האוכלוסייה לבין המשאבים, ויהיה אסון. כל האסון האקולוגי הוא פשוט תחייה מחודשת של התזה המלטוסיאנית. כאילו הם באים הירוקים ואומרים, זה שמלטוס עד היום טעה,
זאת אומרת, זה לא אומר שמעכשיו הוא לא יצדק.
להפך, אנחנו הולכים לקראת קטסטרופה אקולוגית גדולה. אולי נגיד משהו על הנבואות השחור לגבי העתיד, אבל כל מה שיש לנו, זה את ה-220 ומשהו שנה, שבין מלטוס לבין היום, אפשר לומר בכנות אינטלקטואלית, שלפחות עד עכשיו, אי אפשר להוציא סטיקר מלטוס צדק. תומס מלטוס טעה. ואיפה הייתה לפחות עד עכשיו הטעות של מלטוס? מה שמלטוס לא לקח בחשבון, זה את המרכיב האנושי, זה את היצירתיות האנושית. זה שבאמצעות מדע, חקירה ויצירתיות, אפשר לקחת את אותו שדה ולהפיק ממנו פי 20 יותר תבועה.
או לא לגדל תבועה בשדה, לגדל תבועה במעבדה.
במעבדה. בדיוק, זה מה שעושים עכשיו, נכון? כן. זה גם כן תהיה תשובה על האקולוגים.
לא, זאת אולי התשובה נכון. של האקולוגים.
נכון, נכון.
זאת אומרת, זה לא ויכוח המדע... מול האקולוגים, זה גם תשובה של האקולוגים. נכון. זאת אומרת, זה לפתח בשר שהוא מלאכותי, זה לאפשר לייצר חלב מלאכותי? שהוא מלאכותי.
נכון.
זה...
מה מלטוס כביכול לא הבין? הוא חשב שהמשאבים הטבעיים הם מוגבלים. וככל שהאוכלוסייה גדלה... המשאבים הם עדיין מוגבלים, הם לא גדלים יחד איתנו, והיא הסימטריה, מה שהוא לא הבין, שמה שמוגבל זה לא המשאבים, מה שמוגבל זה היצירתיות שלנו, הידע שלנו, ההבנה שלנו, בעצם יוצא מכאן, שהמשאב היחיד שהוא מוגבל, זה התבונה האנושית. וככל שאנחנו מוציאים יותר מהמשאב האנושי, כך אנחנו נוציא יותר מכל שאר המשאבים. חשבנו שיש כמות מוגבלת של מים מתוקים, מי שתייה בעולם. ואז באו כמה אנשים מאוד חכמים ואמרו, היי, כל האוקיינוסים, כל מי הים, אולי אפשר לשתות אותם? מה צריך לעשות כדי להפוך את מי הים למי שתייה? מה שהופך מי ים למי שתייה, זה פריצות דרך טכנולוגיות. כל הטכנולוגיה של ההתפלה. אתה אומר, רגע, אין מספיק אנרגיה בעולם, כי הנפט הולך להיגמר.
והוא גם הורס את הכדור.
יש אנרגיה זמינה שמגיעה מהשמש, אנחנו פשוט אין לנו מספיק ידע כרגע, איך לאגור בצורה אפקטיבית ואקונומית את האנרגיה של השמש. אבל אפרת, אני לא חושב שזה יהיה הימור מופרע להגיד שיבוא יום, אני לא יודע אם זה עוד 10 שנים, 20 שנה או 50 שנה, אנחנו נדע איך לאגור את האנרגיה של השמש, ואז אנחנו נשתחרר מהתלות שלנו במשאב המאוד מוגבל הזה של פחם ונפט. זאת אומרת, רגע, אין משאבים מוגבלים, יש רק ידע מוגבל. וככל שהידע שלנו פחות מוגבל, גם המשאבים הם פחות מוגבלים. ומה מייצר את הידע? המיינד שלנו, התודעה שלנו, התבונה שלנו. זאת אומרת, הנה תשובה לתומס מלטוס, הסיבה שהקדמה לא מתרסקת אל תוך עצמה, היא מרבה לא רק את הכמות של האוכלוסייה, אלא גם את האיכות של המחשבה, של המדע שלנו, של החקירה שלנו. במיוחד ככל שהעולם מתקדם יותר, אנחנו מפיקים יותר מהמשאב האנושי. וככל שאנחנו מפיקים יותר מהמשאב האנושי, אז אנחנו יכולים להפיק הרבה יותר מכל המשאבים הטבעיים. אנרגיה, מזון, הכל יותר נגיש לנו, אפשר להפיק משם יותר, כשאנחנו מפיקים מעצמנו, מהמוח שלנו, יותר.
אוקיי, אז אם המטרה שלנו זה בעצם לחצוב לא בסלע, לא להוציא מים מהסלע, אלא להוציא עוד ידע מהשכל שלנו, כן, או יצירתיות, או מה שזה לא יהיה, מהמוח האנושי, איזה תנאים צריך בשביל שהדבר הזה יקרה? זאת אומרת, באיזה אקלים מתפתחת הקדמה הזאת?
מעולה. אמרת מילה אקלים. המוח האנושי הוא במיטבו רק באקלים מאוד מסוים. כמו שיש צמחים שהם במיטבם באקלים טרופי, ויש שיחים שמיטבם באקלים מדברי, בני אדם, המיינד שלנו, הוא רק מסגזג, הוא רק במיטבו, באקלים פוליטי מסוים. ומסתבר, טיעון שאני אחרגית עכשיו, זה ג'ון סטוארט מיל, שבאקלים פוליטי, שבה ממשלה מפעילה יותר מדי כוח כלפי האזרחים שלה, ומטילה עליהם פחד ואימה, זה אקלים שמוציא מעט מאוד מהמשאב האנושי, מעט מאוד רעיונות, מעט מאוד יצירתיות. מצד שני, אקלים פוליטי שמעודד אינדיבידואליזם וחשיבה חופשית ועצמאית, אקלים פוליטי שמנקה את המרחב הציבורי מפחד, עולם ללא פחד, זה אקלים שבו המשאב האנושי מסגשג. ונדמה לי שכל המאזינים והמאזינות שהם כבר יודעים איזה משטר מייצר את האקלים הפוליטי הזה, שהוא מאוד ידידותי למשאב האנושי, שמוציא את המיטב מהמשאב האנושי, אבל בואי נגיד את זה, האקלים הפוליטי הזה הוא הדמוקרטיה הליברלית.
זה מעניין, בגלל שאנחנו עד עכשיו דיברנו בפרקים הקודמים על איזה אקלים צריך כדי לפתח דמוקרטיה ליברלית. אז האם היהדות היא אקלים שידידותי לזה? האם לאומיות היא אקלים שידידותי לזה? אז מסתבר שהדמוקרטיה הליברלית צריכה אקלים מסוים כדי להתפתח, אבל הדמוקרטיה הליברלית היא גם כן אקלים בפני עצמה.
היא עצמה אקלים.
שמאפשר לדברים אחרים להתפתח.
ליחידים שחיים בתוכה, זה אקלים אופטימלי לחצוב את המיטב מהמשאב האנושי. עכשיו בואו נחשוב למה זה. ואגב, יוצא מכאן, עכשיו התשובה היא מאוד ברורה לשאלה שבה פתחנו. אם מלטוס טעה, ואם לא המשאבים המוגבלים, אלא המשאב הטבעי הוא מוגבל, וככל שנפיק ממנו יותר, נפיק מכל המשאבים שלנו יותר, אז יוצא שהחברות הכי חזקות בעולם לא יהיו חברות שיש לה הרבה משאבים טבעיים, אלא שמוצאים את המיטב מהמשאב האנושי. וזו הסיבה שדמוקרטיות ליברליות מנצחות, לא כי יש להם נפט, לפעמים יש להם נפט, לא כי יש להם נחושת, אלא כי מוצאים את המיטב מהמשאב האנושי. עכשיו, מה יש בדמוקרטיה הליברלית? אני חושב, הנה, שני הסברים. הסבר אחד, הכי אינטואיטיבי והכי פשוט. נתן שרנסקי, יש הגדרה מאוד אלגנטית לחברה פתוחה. בלי יותר מדי
התחכמויות.
ולינגווג של מדעי המדינה. אומר ככה.
הוא יודע את זה על בשרו.
הוא יודע את זה בשרו.
לא מה... איך סבתא שלי הייתה אומרת? לא מהתורה,
אלא מהחיים. כן. הוא אומר ככה, אם אתה הולך לכיכר העיר, וצועק צעקה, אומר מה שאתה רוצה, ואחר כך אתה מפחד, אתה לא בחברה פתוחה. אבל אם אתה אומר מה שאתה רוצה בכל רם, גם אם זה חתרני, ואחר כך אתה לא מרגיש בגוף שלך פחד, אתה בחברה פתוחה. עכשיו יש רק שאלה אחת. איך מייצרים את החברה הזו שבה אנשים יכולים להגיד מה שהם רוצים, ואחר כך הם לא עסוקים במה יקרה לי עכשיו. אז אני אתכן איך נראית חברה שהיא לא פתוחה. זו חברה שיש בה אמת מקודשת, והיא מגוננת על האמת המקודשת באמצעות מערך של סנקציות, של עונשים. בואו נחשוב על חברה קומוניסטית. יש אמת מקודשת, ומי שמטיל ספק... יטילו עליו סנקציות קשות וכבדות.
שלחו אותו לגולג, לסיביר.
חברה דתית בימי הביניים, יש אמת מקודשת, ישו הבן של אלוהים, whatever, ומי שיערר על כך, יטילו עליו עונשים, סנקציות חזקות. בוא נחשוב על חברה פרוגרסיבית. יש אמת מקודשת, בכיסים מסוימים היום בארצות הברית, ומי שמערר על האמת המקודשת...
לא שולחים אותו לגולג, אבל מפטרים אותו, עושים לו שיימינג,
משפילים אותו. כן, הוא הטיל ספק באחד מהמיתות. חברה לאומנית, יש אמת מקודשת? המדינה, העם, מי שחושב אחרת, הוא בוגד. כן, יש אמת מקודשת? ומי שמערר על הנרטיב הלאומני המקודש, מטילים אותו סנקציות, והוא בוגד וזה. אז זאת אומרת, וואו, אוקיי, ככה נראות חברות עם, כשיש אמת מקודשת, וסנקציות שמגוננות על האמת המקודשת, ככה נראית חברה שהיא לא הייתה עוברת את מבחן שרנסקי. היא לא חברה פתוחה. דמוקרטיה ליברלית, אומר ג'ון סטוארט מיל, או חברה ליברלית, יצרת חברה פתוחה בכך שאין בה אמת מקודשת, וממילא אין סנקציות ששומרות עליה. לא מענישים אנשים שחולקים על האמת המקודשת, כי החברה עצמה לא מטפחת אמת אחת שהיא מקודשת.
ובאקלים כזה, המוח האנושי הוא במיטבו.
הוא לא מפחד.
כן, בגלל שרק באקלים כזה אפשר להעלות כל מיני היפותזות, להעביר עליהם ביקורת,
בדיוק.
לשכלל את השיטה,
בדיוק.
ולגלות גילויים חדשים ולפתח יצירתיות בעצם.
אז אפשר לומר, אם העוצמה של חברה היא סך העוצמות של הפרטים שבתוכה, נעשה זה מתמטי, אם העוצמה של חברה היא סך העוצמות של הפרטים שבתוכה, ודמוקרטיה ליברלית כל יחיד, כל אדם, מפתח את עצמו בצורה אופטימלית, כי הוא לא מפחד לפתח את עצמו, ולחשוב בכל רם ולבטא את הדעות שלו, אז בחברה ליברלית, כל היחידים עם הרבה יותר עוצמה, ולכן המדינה כמכלול עם הרבה יותר עוצמה, והנה לך הדאו, מדינה שמפעילה פחות כוח, היא מדינה שיש לה הרבה יותר כוח. זה ההסבר, זה הפשט, אבל אני רוצה לנקור לך דרש. יש כאן קריאת עומק של קארל פופר. קארל פופר אומר, מה קורה בחברה שהיא באמת פתוחה? מה קורה בה לידע? זאת אומרת, הידע עובר תהליך של אבולוציה. כמו שאורגניזמים עברו תהליך שברירה טבעית שאפשר ללכת ולהשתכלל, ככה ידע עובר תהליך שברירה טבעית שמאפשר ללכת ולהשתכלל ולהתפתח.
והחזק שורד.
והמוצלח ביותר שורד, כן. בדיוק. זה נראה ככה. בחברה פתוחה שבה יש הרבה סקרנות, מנסים לברר איזושהי שאלה. איך מרפאים סרטן? איך הם מתמודדים עם התחממות גלובלית? ואיך, לא יודע...
פותרים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני.
כן. אז בחברה הפתוחה, אנשים לא מפחדים לדבר. אנשים עושים רעיונות, זורקים רעיונות לאוויר. כי אין מחיר לזרוק רעיונות. אף אחד לא יהרוג אותך, או יפטר אותך, או ישים אותך בכלא. אז לכן אנשים זורקים רעיונות. בוא נגיד, יש איזושהי שאלה, זה בעיה התחממות גלובלית, נניח? בקהילה המדעית פתאום יש 70 היפותזות, 70 תיאוריות שונות על מה התחממות גלובלית ואיך פותרים אותה. אבל אז, בגלל שגם חברה מאוד ביקורתית, חברה פתוחה, יש מוטיבציה לנסות לסדוק את ההיפותזות האלה.
לבקר אותם.
לבקר אותם. כן. להפריך אותם. ואת יודעת מה? הפנטזיה הכי גדולה של אנשים בקהילה המדעית, זה לקחת היפותזה שמישהו חשוב הציע, ולשבור אותה. לחשוף את החולשות שבה, את חוסר הקוהרנטיות שבה, את זה שזה לא מסתדר עם כל מיני ניסויים וקבוצות ביקורת. שימי לב מה לא עושים. לא מרסקים את האדם שהציע את ההיפותזה. מרסקים את ההיפותזה.
יש אנשים שכשמרסקים את ההיפותזה שלהם, הם מרגישים כאילו שריסקו אותם, אבל אם הבן אדם הוא ענייני, אז הוא מצליח, אז הוא עומד בזה. אז הוא עומד בזה, כן.
בחברה לא פתוחה, כשמישהו מערער על התזה האורתודוקסית, בחברה לא פתוחה, הורסים את האדם. בחברה פתוחה, הורסים את ההיפותזה. עכשיו, מה קורה כשמנסים למצוא את החולשות ואת החורים שב-70 היפותזות שעכשיו מעלים? אז 70 היפותזות הולכים ליפול, אבל סליחה, לא כל ה-70 ייפלו. יהיה איזה היפותזה אחת או שתיים, שעל אף כל המאמצים לרסק אותם, לבקר אותם ולהפריך אותם, הם יגלו חסינות לפני הביקורת, ואחרי שכולם נפלו, הם יישארו עומדים. מה קורה להיפותזות ששורדות את הגל התקיף של הביקורת? מה שקורה להם זה שהן נכנסות לקאנון המדעי. ויש כאן תהליך ש... עם הזמן יבקרו אותם פחות ויצטטו אותם יותר. זאת הדינמיקה.
זה ממש מדהים, כי מה שאתה מתאר, עכשיו ממש שמעתי לא מזמן ראיון עם באיזה אחת מתוכניות האירוח עם פרופסור דן שכטמן, חתן
כן.
פרס נובל
כן.
לכימיה. והוא תיאר בדיוק את התהליך הזה. הוא תיאר איך הוא גילה את התגלית הזאת שלו, והתחיל לדבר עליה ולבסס אותה, ואיך בהתחלה ממש היה לג לתיאוריה הזאת, וניסו לתקוף אותה ולרסק אותה, וכל הגדוילים, כן? ולאט לאט עם הזמן, זאת אומרת, מה זה? זה לא קרה מעצמו. הוא ענה בצורה עניינית לביקורת, הוא צריך להתמודד עם כל הביקורת, הוא אפילו מתאר שהיה איזה אחד מהגדולים ביותר בתחום, שלא השתכנע, ושהמשיך לתקוף אותו וכו' וכו', עד שבסוף אפילו הוא לא עמד בזה, והרעיון שלו,
נכנס הקאנון.
שבהתחלה לעגו לו, וממש אמרו איזה דבר מטומטם זה, ואיך זה יכול להיות, זה לא יכול להיות דבר כזה, לא רק שהרעיון הזה נשאר עומד, הוא קיבל עליו פרס נובל.
והתחילו לצטט אותו.
כן, והיום כבר מצטטים אותו, והאמת היא שהמסר שלו בשיחה הזאת היה בדיוק זה. איך מחשבה חופשית, ואיך לא להירתה, ולא לקחת אישית ביקורת, אלא להמשיך, לענות, להתמודד עניינית, בסוף אתה תצליח.
אז התהליך הזה, שעבר דן שכטמן, זה מרכיב אחד בסיפור, כי מה קורה? יש 70 תזות, מפילים את כולם, האחרון שנשאר עומד, נכנס לקאנון, כמו שקרה דן שכטמן, ואז זה תזה שפחות מבקרים אותה, ויותר מצטטים אותה, וברגע שמצטטים אותה, נשענים עליה ומתבססים עליה בשביל לייצר תזות חדשות. ואז גם אותם ינסו להפיל. וגם מתוכם אחד יישאר עומד. וגם אותו באיזשהו שלב, כמו שקרה לדן שכטמן, פחות יבקרו אותו ויותר יצטטו אותו, ובאיזשהו שלב הוא יהיה חלק מהקאנון, והוא יהיה ילד מתוכו עוד 70, עוד 80 תזות. ואם זה נשמע מוכר, מסיבה טובה זה נשמע מוכר. ככה נראית האבולוציה. שיש התרבות, רוב מה שלא מתאים נכחד, מה שמתאים מתרבה, זה הברירה הטבעית.
לחזק שורד או לצורך העניין,
שורד.
המבוסס שורד.
נכון, ככה אם אתה שואלת, איך הפכנו? מתא חי אחד לפני 3.8 מיליארד שנה בקרקעית שזה אוקיינוס, למוצרט, איך האבולוציה עברה מתא חי אחד למפלגת המחשבות?
להבדיל.
איך זה קרה? בתהליך של ברירה טבעית, היו הרבה אופציות, הרוב לא שרדו, היחיד ששרד, יצר מתוכו עוד אופציות, הרוב לא שרדו, וככה, זה הברירה הטבעית, ומסתבר, אומר קארל פופר, ברירה טבעית לא רק התרחשה לאורגניזמים, היא מתרחשת גם לידע. ידע עובר אבולוציה. אבל מה תנאי לכך, שמשגרים את הידע למסלול של אבולוציה, שמאפשר לגדול, לצמוח ולהתפתח, מתנאי לכך שאנשים מעיזים להציע היפותזות וכולם מנסים להפריך היפותזות.
ושלא משלמים מחיר.
המחיר שישמוש יצחקו עליך, לא יפטרו אותך, לא יהרגו אותך.
לא, ולכן הבאתי את הדוגמה של דן שכטמן, כי הוא מתאר נורא יפה גם שצחקו עליו. ושזה, אבל בסדר, לא קרה כלום.
זאת אומרת, בוא נאמר ככה, יש מחיר בלהעלות היפותזה, ויש מחיר בלנסות להפריך אותם. אבל חברה ליברלית מורידה מאוד את המחיר. מי שהמחיר הוא החיים שלך, למחיר הוא שיספרו עליך בדיחה. כן? ויש אנשים שזה, גם זה מחיר גבוה מדי, כן. אבל זה, בוא נאמר כך, זה מחיר סף מספיק נמוך, כדי לאפשר לידע לעבור אבולוציה. ותחשבי על חברה לא פתוחה. חברה שבה יש ידע מקודש, ולא מבקרים אותו, וככה משחררים את הידע למסור של אבולוציה, אלא מקדשים אותו, מרוממים אותו, במקום להעביר ביקורת על הידע, מעבירים ביקורת אלימה, על מי שמעביר ביקורת על הידע, בחברה כזאת, הידע לא עובר אבולוציה, הוא עובר סטגנציה. מקדשים את התזות הקיימות, לא מערערים אליהם ומפרקים אותם ומייצרים מתוכם תזות חדשות. ואז אם רגע ניקח את הטענה הזו של קארל פופר לפרויקט שלנו בפרק הזה, אז אפשר לומר, חברה ליברלית מנסה להיות חברה פתוחה, בחברה פתוחה ידע עובר אבולוציה, אם ידע זה כוח. וידע זה כוח. ככל שאנחנו מבינים יותר את העולם, יש לנו יותר שליטה על אותו העולם. אז אם בחברה ליברלית, זו חברה שיותר אפקטיבית בלייצר ידע, אז בעצם זו חברה יותר אפקטיבית בלייצר כוח. ולכן זה לא מפתיע שדמוקרטיות ליברליות, פחות או יותר, שולטות בעולם, ב-200 השנים האחרונות, הן שולטות בעולם לא למרות הערכים שלהם, בגלל הערכים שלהם.
והנה חזרנו לדאו. להפעיל פחות כוח, נותן לך יותר כוח.
בדיוק. חברות שמפעילות כוח על האזרחים שלהם, חברות עם מעט מאוד כוח. חברות שמפעילות פחות כוח לאזרחים שלהם, הם חברות עם הרבה מאוד כוח. לא בכל יום יש כזאת סימטריה בין ערכים לבין עוצמה.
כן, זה, הגדרת את זה, צדיק וטוב לו.
ממש, כאילו, הדמוקרטיה הליברלית היא לא רק השיטה שאנחנו לפחות סבורים, היא השיטה הכי אתית. היינו חושבים שאוקיי, אבל צריך לשלם מחיר בשביל כן. חיים אתיים. Mm-hmm. אני מוותר על עוצמה בשביל הערכים שלי. ההיסטוריה מראה שאני הרווחתי עוצמה, בזכות הערכים שלי.
אני חושבת, אנחנו חוזרים ממש כן. לפרק, אני חושבת, זה היה בפרק 52, שציטטנו לא רק את, זאת אומרת, בכיוון ההפוך זאת תנועת הדרך, וחולשתו היא כוחו.
חולשתו היא כוחו, נכון.
זה ממש, זה ליטרלי זה.
החולשה של הדמוקרטיה הליברלית, היא העוצמה שלה, בדיוק, מה שאמרת עכשיו. החולשה שלה היא עוצמה שלה. החולשה שלה, שהיא לא מפעילה כוח על האזרחים שלה. מה העוצמה שלה? שהאזרחים שלהם חופשים, לא מפחדים, יצרים ידע, ידע זה כוח, ואז יוצר מדינה שבה הממשלה היא חלשה, המדינה היא חזקה.
כן, וזה מתמודד עם הפיתוי שהגדרנו בתחילת הפרק הזה, של אולי לממשלה יש פיתוי להפעיל יותר כוח כדי לצבור יותר עוצמה למדינה.
נכון, וזה פיתוי כוזב, זה פיתוי כוזב, ממשלה הפעילה יותר כוח בתוך מחשבה לינארית. לממשלה יש יותר כוח, למדינה יש יותר עוצמה. מה יותר לינארי מזה? אבל אולי ההיסטוריה לא נעה על פי היגיון לינארי, אלא על פי היגיון דאוויסטי.
המעניין הוא שאולי ההיסטוריה נעה על פי עיקרון דאוויסטי, חוץ מאשר במקום שבו העיקרון הדאויסטי התפתח. כי אם יש מדינה שמאתגרת את המודל הזה, זאת סין.
כן, אמרנו שהתייחס לסין, היא באמת שוברת לנו את כל המודל.
כן, בוא נגיד רק את המובן מאליו, למה? כי זאת מדינה שבה הממשלה מפעילה הרבה מאוד כוח על האזרחים שלה, היא לא ליברלית, מפעילה הרבה מאוד כוח, אין שם חופש מחשבה, אין שם את כל האקלים הזה שדיברנו.
והיא מזנקת, והיא הולכת וצוברת עוצמה. אז הנה הם מצליחים להיות לינארים.
הם שברו את הפרדיגמה.
את הפרדיגמה הסינית של הדאו.
הם ניצחו את הדאו, שזה כשלעצמו, אגב, סוג של דאו.
כן. רק נגיד משהו על הסינים. הסינים מרמים. הסינים מרמים. מה הסינים עושים? טכנולוגיות שנוצרות בחברות פתוחות, בזכות האקלים הפתוח והמאפשר של חברות פתוחות, יש שם פריצות דרך מדעיות, שמוליכות הפריצות דרך טכנולוגיות, ומה הסינים עושים? הם גונבים את הטכנולוגיות הללו, מחקים את הטכנולוגיות הללו, ומפעילים אותם כדי לייצר דיקטטורה דיגיטלית, שמאפשרת לה להיות חברה עוד פחות ליברלית ממה שהיא היום.
זאת אומרת, הם סוג של טפילים כן. על השיטה שתיארנו עכשיו.
כן, זה סוג של בג בכל התיאוריה שלנו. כי מסתבר שאפשר ליהנות מהעוצמה של חברה ליברלית, מבלי להיות חברה ליברלית. פשוט להיות סין.
כן, להיות טפילים על הדבר הזה.
ולגנוב את הידע.
כן.
לגנוב את הידע שנוצר בחברה חופשית, כדי ליצור חברה מאוד לא חופשית. אבל אנחנו נמשיך כרגע להתעלם בבאג שיש בכל התיאוריה.
מדברים שלא מתאימים לנו.
כן.
אז בוא ניקח את כל הדבר הזה, כי בכל זאת אנחנו לא עוסקים פה בעולם המערבי, ואין לנו את הפריבילגיה לדבר רק על דברים מופשטים שלא מאוד נוגעים בצורה ישירה לחיים שלנו. בוא ככה לקראת הסוף ננסה להחזיר את זה לישראל, בגלל שישראל היא לכאורה דוגמה מאוד 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 טובה לתזה הזאת.
נכון.
בלי משאבים טבעיים.
אוקיי, עד שגילו את הגז.
בוא לא נספור את הגז כרגע, כי זה באמת לא היה game changer,
אנחנו,
עדיין לא.
בלי משאבים טבעיים נהיינו סטארט-אפ ניישן, ומדינה חברה ב-OECD, וכלכלה צומחת, בועטת, מתפתחת, בלי משאבים טבעיים, כי ישראל היא הוכחה לכך, שלא צריך משאבים טבעיים, כשמוצאים את המיטב מהמשאבים האנושיים. אפשר לומר, רגע, ולמה ישראל מצליחה להוציא את המיטב ממשאבים אנושיים? בגלל שכל מי שיבקר בחברת סטארט-אפ ישראלית, יגלה שיש שם הרבה דברים, סקרנות, נועזות, חוצפה, יצירתיות, דבר אחד אין שם. פחד. אנשים לא מפחדים מה המנכ״ל יגיד, ולא מפחדים שיפטרו אותם כשהם יציעו הצעה מאוד מאוד מוזרה וחריגה.
זה לא המצאה שאנחנו ממציאים פה, זאת אומרת, זה דברים שנחקרו,
זה מאוד, מה שאנחנו רואים כאן זה כמעט בנאלי.
ודברים שנכתבו בספר Startup Nation, ומחקרים שנעשו על האקלים הטכנולוגי בישראל,
נכון,
והוא לא רק טכנולוגי, זאת אומרת, הוא צומח גם ב... אני חושבת שמדברים על זה לא מעט ביחידות הטכנולוגיות של צה"ל.
נכון, ולא רק.
איזשהו חייל זוטר יכול לבוא עם איזה רעיון, ופתאום הוא יהפוך להיות מוצר שמפתחים אותו.
יש בישראל אקלים. שמאפשר לאנשים להעז בגלל שמחיר הטעות הוא מאוד נמוך. לא רק שלא יפתחו אותך ולא יארגו אותך, אלא גם כן, יאללה, אז תנסה עוד פעם. יש בישראל...
תרבות של כישלון.
תרבות של כישלון. וזה יוצר הדבר הזה, האקלים התרבותי הישראלי, שהנמיך את מחיר הטעות, הנמיך את מחיר הכישלון, מה שמייצר הרבה יותר אנשים עם תעוזה, יצירתיות, לחשוב אחרת, להסתכן, לטעות, לנסות מחדש, זה כאילו כל מה שנותן עוצמה לדמוקרטיה הליברלית, מוגבר מאוד בסצנה הטכנולוגית הישראלית. וזה הפך את ישראל לא רק לאחת המדינות המובילות בעולם, פר קפיטה ביצירתיות טכנולוגית.
אני חושבת הכי הרבה יוניקורנים ביחס לאוכלוסייה.
לגמרי. זה הפך את ישראל לחידה, מגיעים לישראל מכל העולם, נתייעד לזה בעשור האחרון, משלחות מכל עולם שמגיעים לישראל, בשביל לעשות ללמוד את הסוד של הסטארט-אפ ניישן. הולכים למובילאי, הולכים לווייז. אני חושב שפעם חשבתי על זה לפני כמה שנים, שזה איזה קטע, איזה סוג מוזר של תיירות. אלו שבאים לבקר את הסטארט-אפ ניישן, את הסצנת סטארט-אפ הישראלים, וכולם רוצים לבקר שם. כי אני זוכר כילד, עיקר התיירים שבאו לישראל היו צליינים. נוצרים שבאו לכנסיית הקבר ולכנסיית המולד.
ולירדן, לטבילה בירדן.
או...
עדיין יש אגב.
בטח, ויהודים שבאים לכותל. ישראל פעם הייתה מקום שבה אנשים באים כדי לבקר את העבר. היום יש תיירות נוספת שבאים לישראל כדי לבקר את העתיד. את פריצות הדרך הטכנולוגיות שיעצבו את העתיד. זה תיירות מסוג חדש שמספרת על ישראל סיפור חדש, אבל יש לי שאלה עליך אפרת. אנחנו רואים כל כך הרבה תיירים שבאים לישראל לראות יצירתיות טכנולוגית, האם פגשת תייר אחד או תיירת אחת אי פעם שהגיעו לישראל כדי לראות יצירתיות פוליטית?
זהו, זה האבל הגדול.
אין יצירתיות פוליטית. ובמובן הזה אפשר לומר שישראל הפוליטית וישראל הטכנולוגית זה כאילו שני מרחבים שונים. למה אין יצירתיות פוליטית?
כי כל התנאים שבישראל הטכנולוגית מאפשרים יצירתיות והתפתחות ותעוזה, האקלים הזה לא מתקיים בישראל הפוליטית.
תנסו להגיד משהו בכל רם שחורג מהבייס שלכם. תנסו להיות ימנים שמבטאים בכל רם חמלה כלפי הכאב של פלסטינאים במחסומים. תנסו להיות חרדים שמטילים ספק במודל של חברת הלומדים. תנסו להיות במרכז שמאל ולייחס קרדיט לביבי נתניהו על משהו שהוא עשה. מה יקרה לכם במקרים האלה? אתם תחטפו את הסנקציות החברתיות החזקות של הבייס שלכם. למה? בגלל שיש אמת קדושה לבייס שלכם. כשאתם מפירים אותה, אתם חווים את האלימות הוורבלית הקשה של כל הבייס שלכם. וזאת הסיבה לכך שאתם שותקים. שאנחנו שותקים. אנחנו לא שותקים כי אנחנו מפחדים מהצד השני של המתרס. אנחנו שותקים כי אנחנו מפחדים מהצד שלנו של המתרס. אסור לחשוב אחרת, אסור לדבר אחרת. דיברנו על זה באחד הפרקים אפרת. קוראים לזה The Spiral of Silencing. אנשים שחושבים אחרת מהבייס שלהם, לא מדברים, והקול האורתודוקסי של הבייס, רק הוא מדבר, ומשתיק את שאר הקולות שעשויים לערער על האורתודוקסיה של הבייס. זה לא שאם במחף טכנולוגי אתה אומר משהו חדש, רגע, מה אמרת עכשיו? ועכשיו בוא ננסה לפתח אותו, לבדוק אותו, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון.
ואם נכשלת, לא נורא, תנסה משהו אחר.
במחב הפוליטי אתה מציע רעיון חדש, טיפה שונה, טיפה חריג, מתנפלים עליך, לועגים לך. במקרים מסוימים דרך אגב, אולי אפילו, אתה תסכן את מקום עבודה שלך ואת הפרנסה שלך. זאת אומרת, אם שרנסקי אומר חברה פתוחה היא חברה שבה אין פחד להגיד מה שאתה חושב, ישראל הטכנולוגית היא חברה פתוחה, והידע בה עובר אבולוציה, וידע זה כוח, ולישראל הטכנולוגית יש עוצמה. ישראל הפוליטית, במידה רבה, היא לא חברה פתוחה. יש בה אקלים שבו אנשים מפחדים להגיד בכל רם מה שהם חושבים.
והדבר הזה לא מאפשר יצירתיות, לא מאפשר...
לא נוצר ידע פוליטי חדש, אין רעיונות פוליטיים חדשים.
אין ברירה טבעית.
אין ברירה טבעית. הידע הפוליטי לא עובר אבולוציה בישראל, הוא רק עובר סטגנציה.
בדיוק, אין קדמה, יש סטגנציה.
אפשר לומר שמה שניסינו לעשות כאן, לא בעונה הזאת, אלא בשלושת העונות, ב-70 הפרקים, זה לעשות לייצר ציוד אינטלקטואלי שמאפשר לנו לחשוב על פוליטיקה כמו שבחברות הייטק חושבים על טכנולוגיה. שעבור ימין, השמאל הוא לא מאיים, הוא מעניין, הוא מאתגר אותך, הוא יכול לעזור לך. אולי תאמץ משהו עם מה שהוא אומר. תייצר אבולוציה, תתקדם. עבור השמאל, הימין הוא לא רק סטריאוטיפ מאיים, הוא גם מסקרן. אולי הוא מבין משהו שאתה לא מבין. במילים אחרות, הקשבה רדיקלית, זה לא רק כלי שמטרתו לרפא את הכיתוב, וזה חשוב לרפא את הכיתוב. הוא גם כלי שמאפשר לנו לקחת ידע ולשגר אותו למסלול של אבולוציה. אנחנו רוצים להוציא יותר מהמשאב האנושי, כי באמצעותו, ככל שאנחנו נפיק יותר מהמשאב האנושי, נוכל להפיק יותר מכל המשאבים שלנו, ונוכל יותר אינטליגנטים ויצירתיים באשר לכל הבעיות שלנו. עם הסכסוך הישראלי-פלסטיני, דת ומדינה, יהודית ודמוקרטית, יהודית וליברלית, דמוקרטית וליברלית, ושאלה שאנחנו נעסוק בה בהמשך, המערכת יחסים המורכבת בין ישראלים לבין הקהילה החרדית שבתוכה, לבין כל הנושאים האלה, אנחנו לא נוכל לתת זוויות חדשות ולייצר ידע חדש ומחשבות חדשות, אם
לא נשתמש בחלק מהכלים שדיברנו עליהם לאורך העונות האלה, של הקשבה רדיקלית, של מעבר מחשיבה בינארית לחשיבה הוליסטית, כמותית, אם לא נבין שמאבק בין ערכים זה לא מאבק של הכרעה וניצחון, אלא הרבה פעמים יין ויאנג, אם לא נבין שלפעמים בכיוון ההפוך זאת תנועת הדרך, ושחולשה היא כוח.
אפרת, אם אני מקשיב טוב לכל הרשימה שאמרת עכשיו, ואני מקשיב לאור זה גם לכל העונה שאנחנו מסיימים בפרק הזה, 20 הפרקים שמקוטבים, אז אני נזכר שיצאנו לדרך במפגש עם הדאו, ועם לאוצה, ועם הרקליטוס. ומה שעשינו, ניסינו לרכוש בתרבויות עתיקות, ביוון העתיקה, במסורת התלמודית היהודית הקדומה, אבל בעיקר מסין הקדומה, מהדאו, ציוד אינטלקטואלי שיכול לאפשר לנו להבין טוב יותר את המציאות המודרנית המערבית שלנו. להבין טוב יותר, להבין אולי דברים שאי אפשר לראות אותם דרך ציוד אינטלקטואלי מערבי, ואולי אפילו להתקרב לא רק ללהבין את המציאות, אלא קצת לרפא אותה.
אתה יודע, אפשר להסתכל על זה בתור, אנחנו חלק מהטרנד שהוא כבר קיים עשרות שנים באמת, אולי אפילו יותר מזה, של לייבא רעיונות מהמזרח
כן.
אל המערב. רק שעד היום, אם נגיד בצניעות, עד היום הטרנד הזה, שהוא מבורך והביא המון המון ברכה לעולם המערבי, בעיקר בתחום של ה-well-being.
כן.
בעיקר כדי לרפא את ה...
להתמודד עם הסטרס המערבי
כן,
המודרני.
והניקור, כן. והבדידות, והחרדה. זאת אומרת, הפרויקט הזה של היבוא מהמזרח למערב, היה בעיקר בתחום של ה-well-being.
או אם תרצי, מייבאים רעיונות מהמזרח למערב בשירות הפסיכולוגיה של אנשים המערבים. מה שהם ניסים לעשות ב-20 פרקים האלה, זה לייבא ציוד אינטלקטואלי מהמזרח כדי לרפא גם את הפוליטיקה של אנשים מערבים.
אני חושבת שיש פה איזושהי קריאה אפילו יותר עמוקה מזה. זה בעצם אומר שהכלים האלה של הקשבה ושל יין ויאנג ושל בכיוון ההפוך וחולשה היא יכולה להיות כוח וכל הדבר הזה, המטרה של זה, יש קומה ראשונה של מטרה, והקומה הראשונה של המטרה הזאת היא באמת, אולי אפילו אפשר לקרוא לזה ה-well-being של הפוליטיקה, אוקיי?
אוקיי?
זאת אומרת, לרפא את הכיתוב.
שיהיה פחות שנאה.
שיהיה פחות שנאה.
יותר שלום,
נכון,
יותר הקשבה,
כן,
יותר אהבה.
יותר אהבה, וזה הכל מאוד מאוד חשוב, זה קומה, אתה יודע, בפירמידת הצרכים של מסלו, זה אולי אי אפשר בלי זה. אנחנו נכון. לא נשאר חברה בלי הדבר הזה. אבל יש עוד קומה, כי הכלים האלה, הם לא רק בשביל לעזור לנו להיות יותר נחמדים ויותר נעימים וזה, הם גם מאפשרים לנו, כמו שתיארנו היום בפרק, להיות יותר יצירתיים. ודרך יותר יצירתיים, יותר חזקים.
בשביל זה אנחנו צריכים שישראל של הפוליטיקה תיראה קצת יותר כמו ישראל של הטכנולוגיה.
תתגבר, תתגבר, כך אומר לי הכל, להיפגע וליפול, כל אחד יכול. לכולנו מותר להיות חלשים, לא לעתום אוזניים, לא לעצום עיניים, לא לעזור. ידיים גם בימים קשים אפילו בימים קשים.
אני אפרת שפירה רוזנברג וזה היה פרק 70, הפרק האחרון בעונת מקוטבים, שבה ניסינו לאפיין, להגדיר ולהמשיג את הרגע הנוכחי בכיתוב הישראלי. אבל איך אומרים? אל דאגה, יש מספיק כיתוב לכולם, ועוד לא התחלנו לגרד את הקרקעית של חבית הכיתוב הישראלית. אז בתקווה שלא תתחולל כאן איזו דרמה גדולה וקשה, אנחנו יוצאים לפגרה קצרה כדי לארגן את המחשבות שלנו ולארוז אותן בצורה מסודרת. אם הכל יעלה יפה, נחזור בקרוב עם מהלך נוסף שמנסה לפצח את הכאן ועכשיו שלנו באמצעות הרעיונות הגדולים שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אם הצטרפתם אלינו רק בעונה הזאת, אתם מוזמנים לנצל את הפגרה הקצרה הזאת כדי לעשות בינג' מהיר על העונות הקודמות. חוץ מזה שהן מעניינות ורלוונטיות, יש בהן כלים מחשבתיים שבהם עוד נשתמש בהמשך הדרך. אם אתם עוד לא חברים בקבוצת הפייסבוק של מפלגת המחשבות, או לא נמצאים באחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות שלנו, כדאי לכם להצטרף לאחת הפלטפורמות האלה כדי להיות מעודכנים, ולקבל הודעה מתי הפגרה שלנו מסתיימת והפרק הבא עולה לאוויר. מיכה ואני רוצים מאוד להודות לצוות המקצועי והמסור, שהולך איתנו כמעט לכל אורך 70 הפרקים שעלו כאן, שמאפשר למפלגה שלנו להתקיים. לניר לייסט, שפשוט עוסק סמים בכל הסאונד, החל מהפתיח האיקוני שלנו, דרך ניקוי רעשי רקע, הידוק משפטים ארוכים עד אימה, וכמובן, שתילת שיר הסיום בדיוק במקום הנכון ובדיוק בצליל הנכון. לאור שמיר שגוזר הכל וחותך במיומנות, ליה לוית ולשחר מוטלק מפיקי העל שזורמים עם כל השטויות שלנו וחיים קצת על רכבת הרים בגללנו, ולצוות הדיגיטל, מתן חיים, ניבה גולדברג ואילנה שוורץ, שבין כל שאר הדברים שהם עושים, גם נותנים בטקסטים וגם במאחורי הקלעים של קבוצת הפייסבוק הנדירה שלנו. תודה מיוחדת לדוקטור דוד רוזנסון, מנכ"ל בית אביחי, על כל מה שהמקום המיוחד הזה עשה, עושה ועוד יעשה. אפשר להיחשף לעוד הסקטים ולאירועים של בית אביחי באתר שלנו ובכל יישומוני ההסקטים. להתראות בעונה הבאה.